ערב אחרון. מה שלום המיינד? מה שלום הלב? דבר משונה, ריטריט. דבר משונה, חיים. היום במקרה או לא במקרה, כי זה קורה, משהו. אוקיי, תודה. שאלו אותי כמה אנשים שהיה להם חוויה מופלאה של של אותו פתיחות כשמיים שלילה הזמינה אותנו הבוקר בהנחיות. ממש הרגישו את זה, שזה כבר אין, היו תיאורים שונים, אנשים שונים, אז לא, זה לא היה אני שם כמו שאני מכיר את עצמי. ומשהו כל כך מרומם וכל כך אחר. ואז השאלה באמת, אני עם כל ההבנה, שאלה אמיתית של, אז איך שומרים את זה? איך שומרים את זה בבית ומול ככה וככה ובשיחות ו... לא בן אדם אחד, כמה? וכמובן לא בפעם הראשונה, ואני בטוחה ששאלתי את זה בעצמי. A long time ago. וכמובן שהתשובה היא שלא שומרים שום דבר, שום דבר. למזלנו, לשמחתנו, anyway, ככה זה. וגם עוד יותר שלילה הזכירה אתמול, the sure heart's release. שחרור הבטוח, השלם של הלב, שזה באמת הלב של המסורת הזאת, של מה שהבודה רצה להעביר בדרך האמצע, ב-middle way, לא תלוי בשום סוג של מצב תודעה, ולא לא תלוי בשום מתודה, שום צעדים כאלה, 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 תופעות כאלה וכאלה. ואני בטוחה שכל אחד כבר הרגיש את זה, כאילו יש את הניחוח של הדרמה, של התרגול, של הטיצ'ינג, שקורה לנו, ועם זאת אנחנו פוגשים פרדוקס על פרדוקס, כאילו, מה? על מה? איפה הסנס? באמת, לא סתם יש את הקאונים האלה, כהן, שאלות שאין להם בדיוק תשובה, והמון תיאור של הטיצ'ינג בשירה. לבלבל אותנו קצת, כי... כי נראה לנו איפשהו זה חייב להיות ברור, ויש משהו, מצב תודעה מסוים, מתודה מסוימת, משהו, אחרי משהו, אחרי משהו, ייבנה למשהו. כאילו הדבר הזה צריך להתפרק המון המון פעמים בעצם לכלום, לשחרור הבטוח, השלם. אז הרגעים האלה וכל מיני רגעים אחרים, יש להם המון משמעות של ליצור קצת סדקים בשריון של הלב ראש הזה, של איך שאנחנו מחזיקים את הדברים. ואני מברכת את כולנו שיהיו לנו עוד מלא רגעים כאלה שיווצרו שריטות וסדקים ופתיחות יותר, לראות דרך האוטומט, שבוא נודה, זה האוטומט הוא טרוריסט גדול, דיקטטור גדול. אפילו מילה עולה לי הגמוניה, כן? שכאילו יש איזה תפיסת עולם שלטת, מאוד קשה לנער אותה. אני אגלה שאני ולילה בעצם אנחנו כמו הצוות, אנחנו בריטריט שירות, לא כמוכם, אז אנחנו, יש לנו את המלבן לרשותנו. ורק אתמול, זה הכי בנאלי, פתחתי את הוואטסאפ ושני דברים צצו שבאופן מיידי גרמו לי להרגיש קצת מותקפת, והתחלתי מבפנים לבנות את ההגנה שהרגשתי שנחוצה, אבל לא הספקתי למזלי. והיה לי עוד איזה מדיטציה ועוד איזה ארוחה ואיזה מנוחת צהריים, וכשחזרתי למכשיר זה היה נראה לי אבסורד לגמרי, לא רלוונטי, אין שם התקפה, אין שם מגננה, לא צריך שום דבר, הכל טוב. וואו, מזל שאני בריטריט. יש סיפור טיצ'ינג ידוע, אולי חלק שמעו, על ממסורת הזן, על סמוראי שבא לנזיר ומבקש שהוא ילמד אותו את המשמעות של גן עדן וגיהנום. מה זה גן עדן? מה זה גיהנום? והנזיר מסתכל עליו, הוא אומר, לוחם, נתעב, מסריח, מה לך, למה שאני אדבר איתך בכלל עם השאלות שלך, השטויות שלך? והסמוראי הוא ממש העדים מרוב זעם ושלף את החרב ועמד שנייה מלקחת את החיים של אותו נזיר. אז הנזיר אמר, זה הגיהנום. ובאותו ככה רגע, וכל הבעת פנים שלו פתאום התרכך, פתאום הגלים האלה של הבנה, של חרטה, של... גם הוא הבין כמה קרוב הנזיר הזה היה להקריב את חייו בשביל הטיצ'ינג. החזיר קידה, ואז הנזיר אמר לו, וזה גן עדן. אז סיפור שבאמת, נכון, קל להזדהות. כולה וואטסאפ, כולה שיעור קטן, כל כך הרבה דברים, וזה נראה אמת. ככה זה. אז אני מרגישה שבאמת חלק כל כך משמעותי ממה שיכול לקרות כאן, כאן בתנאים הטובים האלה, וגם בחיים הטובים שבחוץ. אבל יש לנו כאן את המתנה של תשומת לב. זה באמת מתנה שעד שאנחנו מרוויחים אותה באמת ביושר. שלהתחיל להרגיש מה הם הקונסטרוקציות האלה בתוכנו, ומה מעבר, מה בין לבין, מה בפרדוקס, מה, למה אין בדיוק מילים בכלל, אם אפשר להישאר שם קצת, לגעת בטעם הזה. זה קצת רחוק, אבל אני אספר את זה anyway, כי זה מדגים משהו. אז בכיתה ט' בניו יורק למדתי, חייתי, גדלתי, והייתה לי מורה קשוחה מאוד לחשבון, אבל היה לה מין יום טוב כזה, ופתאום היא אמרה שבמקום מבחן, מי שרוצה יכול לעשות יומן קריאה. וקפצתי על המציאה, והספר היה פלטלנד. מישהו שמע על הספר הזה? נכתב על ידי מחנך בריטי ב-1884, והוא מתאר את העולם השטוח, הדו-מימדי. והמספר של הסיפור הוא ריבוע. נכון? עם זוויות זהות, ריבוע. והוא מספר, אז גם ברקע יש את ביקורת חברתית נוקבת של אנגליה, של אז, של המעמדות, והוא מספר שהריבועים הם המעמד כמו של הצווארון הלבן, הלבן, כחול. כאילו, כבר לא פועל, אבל רק לא פועל. ומשכיל, יחסית. מתחת זה כל המשולשים, וככל שהזווית קטנה יותר, ככה זה היה יותר העבודה השחורה. אוקיי, זה היה תמונה, ומעבר לריבועים היה צורות עם יותר ויותר זוויות. ככה שהכהנים של העולם הזה, פלטלנד, היו עם כל כך הרבה, כן? זה כבר היה כמעט עיגול. כן, אני פשוט מסרטטת את העולם שהוא מספר לנו, ומלא מלא מעמדות, מלא זוויות מעמדות. אבל לא היה עיגול, היה רק כמעט, כן? המון 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 זוויות. והכי משפיל, אני רק אציין, זה לא קשור לכלום, אנשים קו. קו. מסוכנות מאוד. כי קודם כל אין מה שיכיל שום דבר, אין שום דבר שם, וגם מדי פעם כמעט ולא רואים אותם, נכון? בזווית הזאת. ואז גם הם לפעמים היו משתוללות מרוב זעם ועושות נזק ביצורים האחרים. אז היה לו מה להגיד על החברה של אז. אבל הסיפור הוא על היום מופלא בחייו של אותו ריבוע שנוחת ספירה, נוחתת ספירה לתוך העולם, ולוקח לו המון זמן להבין בכלל מה זה הדבר הזה, ולהאמין שיש כזה דבר. וזה הסיפור. הסיפור זה לפגוש, קודם כל זה נראה לו כמו אברהמינים, הכהנים, הפריסטס של החברה, אבל הוא מבין שאין שם זוויות, שנית, הוא לא מבין מאיפה הוא שומע את הכל. לא מפה ולא מפה ולא מפה ולא מפה. ויש שם דיונים ארוכים, 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 ובסופו של דבר הוא משתכנע ואפילו מבקר בעולם של התלת מימד. מעניין. ספר יפה, פותח. אז מה יש לזה בשבילנו? גם הספק הזה. מה, מה, מה זה ש, שהוא לא נכנס לרובריקות המוכרות? ה-leap of faith הזה, שמשהו ביכול להאמין, כאילו, בין אינטואיציה לאיזשהו אמון, לאיזשהו נכונות לבדוק, להישאר. וגם סיפור של חברות, כי הם באמת ככה בדרך ה-old fashion הזה של שיחה, הם נהיים חברים. אז שיחה פילוסופית מאתגרת. וגם אני אציין כי בסוף, בסוף של פלטלנד יש, הוא מתאר עוד שתי עולמות ששווה לנו ככה להכיר לרגע. יש את ליינלנד, שבו קווים מכירים רק, תחשבו על זה, את השכן הזה ואת השכן הזה. כל הטוב והרע שבעולם קשור רק אליו או רק אליו או אליה. אפשר לחשוב על המציאות הזאת לפעמים, והכי במתנה זה פוינטלנד, המלך שחי ביקום שרק יש אותו. מכירים? מכירים לפעמים את העולם הזה. יש ביטוי כזה, the wisdom of uncertainty. מה יכול לעזור לנו להיפרד קצת ממה שמוכר? ולהסכים להיות בעוד ביטוי, ב-groundlessness, בלי קרקע, בלי נקודות מפנה. בלידה הראשונה שלי, אחרי זה היה דווקא משהו, תהליך כזה של בחירה וחקירה, ובחרתי ללדת בבית. היה נראה דווקא בשבילי, באישיות שלי, בטוח, הכי בטוח. זאת אומרת, הרגשתי שאני סומכת על עצמי יותר מאשר סיטואציות מחוץ. עד כמה שהכרתי את עצמי עד לאותו רגע. זה היה... אז זו הייתה ההחלטה והכנות ו... באמת, קצת מלחיצים, בישראל זה לא מקובל מאוד כאן במערכת, אבל יש מדינות שזה הרבה יותר, יש המון תמיכה לזה, וזה לא מרגיש כל כך פריקי. במקרה שלנו, מה שהיינו צריכים להיאבק קצת, אבל, זאת אומרת, מול דעות מסוימות. אבל זה היה לידה ראשונה, והיה את השעות. זה הכל היה טוב, מילדת ובן זוג וחברות, שתי חברות קרובות מאוד. והיה ממש, היכולת להיות עם החוויה הייתה שם בשבילי. זה היה מאוד מבורך. אבל אני זוכרת, רגע, זה מצחיק אותי לזכור את זה, אבל אני זוכרת טוב את איזשהו רגע של הרבה כאב. ואני חושבת שהמיילדת הציעה שאני אכנס להתקלח, ואני שם עומדת עם המים, ומרגישה את המים, ומרגישה את הצירים, וגם איפשהו היה נאמר במיינד שלי, תגידי, מה חשבת? של מי היה הרעיון הזה? כאילו, השתגעת? מה את עושה בבית? מים, צירים, קלחת, הקול הזה. זהו, ממש יכולתי כזה, אולי כמו שאתם עכשיו ברטריט מדי פעם. אוקיי, זה אמר, זה עבר. זה לא הפעיל שום דבר. Thank God. שיהיה קצת אחרי זה. הגיע תינוק. דרמה, באמת. דבר, חוויה. איך אנחנו עם ללכת לאיבוד? יש אנשים שאוהבים את זה קצת. אני זוכרת טיול ביער עם אנשים אהובים שבאמת הלכנו לאיבוד. כן, זה קורה, יער, לא בדיוק, זה לא נראה אחרת. זה לא נראה אותו דבר בדרך חזרה ולא זיהינו שום דבר. ומקסים ויפה ומקסים ויפה ומשהו כזה אומר, רגע, מתי אני אגיע הביתה? מתי הרכבת האחרונה? מתי יהיה ארוחת ערב? כאילו, מתי יהיה המוכר? קשה להיות בלא, לא ידוע הזה. אפילו שהרבה יותר כיף מארוחת ערב ורכבת אחרונה ובית. יש רגעים קטנים בתוך התרגול, נכון? שאנחנו ממש מרגישים את החדש, ומשהו רוצה לגנוב אותנו חזרה. יש מורה, אחד המורים המעניינים, מורה טיבטי בשם צ'וגיאן טרונפה, שקורא לזה נוסטלגיה for samsara, געגוע לסמסרה, געגוע למוכר, להרגלים, לא משנה, להתמכרויות, להתניות, לא משנה, לא משנה אם כבר אנחנו מכירים שאין שם הרבה מה להפיק, עדיין. מוכר. כל כך יקר ההתמסרות, היכולת התמסרות שלנו לגבול הזה. בין המוכר ללא מוכר, ואפילו להכיר, להכיר את התנועה של הגעגוע, של איפה הבית, מתי ארוחת ערב. וחזרה, לשחק. כי זה, יש שם איזה מהות בשבילנו, של האפשרות לצאת אל החופש, ממה שכבר לא בהכרח משרת אותנו. בשיחה הזאת ששמעתי, שהזכרתי קודם, שיחה של פמה צ'ודרון מתוך ריטריט שהיא מלמדת על המוות, היא מדברת הרבה על היכולת שלנו להיות בלי קרקע מוכרת, בתוך groundlessness, כהכנה כבאמת המקום של לפגוש את הפחד, ואולי שם להיות מסוגלים להיות עם הפחד, ככה שהוא לא יפעיל אותנו לברוח ממה שלא מוכר בעצם. והיא אמרה שאחת החוויות, היא אפילו קצת ממליצה על זה, אחת החוויות אומרת שהיא עברה, שזה אולי סוג של, סוג של תרגיל הכנה, זה איזושהי מין בדיקת virtual reality כזה שהייתה בו. זה גם נראה לי עם אני לא מכירה כל כך את הדברים האלה, אבל היה נראה לי שזה מהמצבים האלה שאתה, הכל נראה אמיתי. זאת אומרת, אתה לא, אבל זה נראה שאתה כן, כאילו משקפת כזאת ותלת מימד וזה וזה. אז היא מספרת שם, זה ממש מצחיק, שאת המבחן עם הזוחלים, עם הרפטיילס, בדגש על נחשים, היא ממש עברה טוב. ואת הלעוף היא עשתה מצוין. אבל היה קטע אחד שנכנסים לאיזה מגדל ועולים נכנסים למעלית ועולים לקומה העליונה, ואז יוצאים מהמעלית ויש חור כזה בקיר החיצוני, ויש, איך קוראים לזה, כמו בבריכה, יש פלנק, כמו בספינה של פיראטים. והיא אמרה, I couldn't walk the plank. פשוט לא יכולתי לעשות את זה. וכל העובדה שאני ישבתי על הרצפה, על הרצפה, לא עזר. זאת אומרת, אני חייבת לחזור לשם. כאילו, אני חייבת להיות מסוגלת להצליח ב-virtual reality, לעמוד ולעשות את הקפיצה הזאת, בעודי יושבת על הרצפה, אבל לא הצלחתי. אז יש את זה, יש את המשחקים האלה, ויש את זה, ויש רטריט שמספק לנו הרבה רגעים של תרגול, של קפיצה קטנה, אפשרית, לא אפשרית, אפשרית, לא אפשרית, מעניינת, מבהילה מדי בשביל להיות מעניינת, אבל בכל זאת אולי קצת מעניינת. ההשתנות מי שהיה בריטריט של גואנקה, בטח יש כמה כאלה, הניטשה אומר, מאפיין של העולם שלנו, של החוויה שלנו, תרגול כל כך חזק ומשמעותי, פשוט להרגיש את זה. כן? מה שעכשיו? הבריזה הזאת ואז משהו אחר. כל ההשתנות הזאת. זה אולי אפילו אותו דבר שדיברתי עליו, אבל עוד יותר מעודן, כי זה כל הזמן. חול, מים. לפני שנים היה לי מורה שהיינו ברישיקש וישבנו על שפת הגנגה, והוא מבחינתו אמר לי, הוא אמר לי, זה, החיים הם ככה, אם רק תביני ולא תתנגדי, הכל יהיה טוב. וזה לא הבנתי אותו בכלל, כאילו הייתי עצובה על משהו, לא, זה היה רחוק ממני. זה היה נחמד, אבל כי הגנגה הייתה יפה, ולא... וואו, איך אנחנו נותנים לאמת הזאת לרכך אותנו, לפתוח אותנו, לשנות לנו את הזווית. אנחנו יכולים אפילו לרגע הזה להתייחס. נכון? מין רגע מיוחד, לא משנה, גם אם אני קצת משעממת אתכם. מין רגע מיוחד כזה של ערב, ערב אחרון. ולחשוב, להבין שעוד רגע זה מאחורינו, זה זיכרון. הנהר הזה. ומה זה מבקש מאיתנו בחיים כשאנחנו יודעים את זה? וכן, זה מפחיד. זה גם יכול לעלות עצב. Nothing wrong. אחד הביטויים של זה בחיים שלי זה עם הילדים, כי אין מה לעשות, אני כל כך אוהבת אותם. זה פשוט להסתכל עליהם, כמו להסתכל. זה עכשיו, זה לא יהיה אחר כך ככה. זה עכשיו, זה לא, הוא לא יהיה, היא לא תהיה. אז זה לשתות. אז זה מזין, הלשתות הזה. כמו שזה מזין, יכול מאוד להזין אותנו עכשיו, בלי קשר לשיחה הזאת. להרגיש שזה עכשיו מה שיש. זה הרגע שיש. שמעתי מתוך ספר של מישהו שהוא גם פתח מעורב בתנועת ההוספיס בארצות הברית, וכתב ספר על הרבה מפגשים שלו עם אנשים בשלב הזה של הסוף, וסיפר על אדם אחד שהגיע ממש במצב נפשי לא טוב, מישהו שהיה סופר משגשג בבורסה, אני חושבת, ואז איבד את כל הכסף, את המעמד, את הנישואים. היה לו ניסיון התאבדות, ואז חלה בסרטן. והגיע די שפוף כבר למקום הזה. והמנהל שאל אותו, מה אפשר לעשות בשבילך? והוא אמר, יש לכם ספגטי? זה אנחנו עושים טוב. דווקא. ספרייה? אתה מסודר. אבל אחרי כמה שבועות, הוא כבר היה מרותק למיטה. כבר לא היה לו, כבר לא ראה טוב וכבר לא יכל לזוז. וכשהוא בא לבקר, לשבת לידו, שאל מה שלומך? והוא ענה לו, never better. הכי טוב. הוא אמר לו, בולשיט. אז אמרת, אם אתה לא יכול לקרוא, אם לא תוכל לקרוא, אז זהו. הטעם החיים כבר הלך. שאלות נורא חשובות בשלב הזה. מה המשמעותי? מה המשמעותי? אז הוא אמר, אבל זה לא נכון. זה נכון, אני לא קורא. אבל זה לא נכון מה שחשבתי, כי גיליתי שזה היה בעצם האיכות של התודעה שלי ששימח אותי בדברים האלה. ועכשיו, איכות התודעה שלי משמחת אותי כשאני מביט מהחלון ורואה את היצים. שינוי, שינויים. אני גם חושבת על רמדס, מורה נפלא שלילה הזכירה אתמול, ושהיה לי איכשהו זכות לפגוש אותו בביקור האחד שהוא עשה בהודו אחרי שהיה לו שבץ. והיה לו הוא יכל לדבר, אבל היה לו גם קצת קשה לדבר, והוא היה בכיסא גלגלים. וגם, לא יודעת, יצא לי גם לקרוא משהו שהוא כתב הרבה אחרי זה, נפטר השנה, וגם סרטון שעשו עליו, באמת אפשר להגיד embody את ה-teachings, מסוג של מורה שהיה לו כושר דיבור ואינטלקט כזה. ולכאורה איבד כל הזמן באלף, אבל לא רק. מי שמתעניין בו, אפשר להתעניין בו, לשמוע אותו, לקרוא אותו, ורק באמת להתפעל. ממישהו, טוב, לא בדור שלנו, אבל מישהו של היום. שכבר אינו, אבל חי את מה שהוא גילה. וכל הזמן משהו אחר, שאנחנו נשענים הרי על כל מה שיש לנו. יש גוף, אבל אז פתאום זה לא. משהו. יכול להיות שלילה הקריאה בדיוק את זה, אבל אולי אין בעיה עם זה. נשמע את זה שוב. זה מתוך ספר של ג'ק קורנפילד, אבל זה ציטוט של המורה אג'אן צ'ה. נסו להיות קשובים ולאפשר לדברים לנוע במסלולם הטבעי. אז תהיה תודעתכם דוממת בכל סביבה שהיא, צלולה כמו אגם בלב היער. חיות נפלאות ונדירות יבואו לשתות ממי האגם, ואתם תראו בבהירות את טבע כל הדברים. תראו דברים רבים, מוזרים ונהדרים. באים והולכים, אבל אתם תהיו דוממים. זהו אושרו של הבודה. זהו אושרו של הבודה. אז אפשר גם לתהות מה זה אושרו של הבודה. ואפשר גם לחקור מה זה האושר שלנו. מה משמח עם השינויים, עם הקרקע הנשמטת. מה הטעם הזה, מה המופע של השמחה הזו. ואולי שאני אומרת את זה, כל אחד כאן מרגיש משהו, אולי מהיום, אולי מהימים האחרונים, אולי לא, אולי מזיכרון אחר, אולי מעכשיו. אני אסיים עם שיר שאני לא לגמרי בטוחה שאני יודעת מי כתב. בכל פגישה פרידה. וזה היופי וזה הקושי, לזכור ולשכוח. הלב הוא כמו נהר פתוח, שוכח וזוכר לסירוגים. לפעמים הזיכרונות קשים כמו סכר, ולפעמים רכים כמו עלים סחופים. כל כאבי העולם נסחפים לגדות ליבי, ושם הופכים הם לפרחים. דבורי נשמתי יונקות שם צוף ודבש זורם לי בברידים. ובסמיכות דמי הזמן עוצר. האנושות כולה חיה ומתה בתוכי לסירוגים. וזה היופי וזה הקושי. לזכור ולשכוח. לחיות ולמות בכל רגע. ולבקש עוד כוס של המתוק המתוק הזה. שיהיה לנו אומץ וסקרנות לטעום את הלא מוכר בתרגול הזה ובחיים האלה. תודה על ההקשבה.